כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
ערב בחדשות, תאונת מטוס בערי האלפים בצרפת. מעל 150 בני אדם נהרגו בהתרסקות המטוס. חקירה בעיצומה. לא ברור מה גרם למטוס לצנוח ולצלול אחרי 7 דקות של המראה. יושב ראש ועדת הבחירות יגיש מחר לנשיא המדינה את תוצאות הבחירות הסופיות. הנשיא יטיל את הרכבת המטוס. גם על המאבק על התיקים, תיקי הממשלה, בבית היהודי דורשים את תיק הביטחון, החינוך והדתות. ש"ס גם היא רוצה את תיק הדתות. גם על תפקיד סגן שר החינוך יש כבר מאבק, ובכלל המאבק המרכזי על יושב ראש ועדת הכספים. ובדרך להרכבת קואליציה, ראש הממשלה ייפגש הערב עם משה כחלון, זאת אחרי הפגישות שקיים עם נפתלי בנט ואביגדור ליברמן. עוד בעניין ישראל ביתנו, אילן שוחט פורש מהמפלגה וחוזר לרשות עיריית צפת. ובהמשך נהיה גם ביד אליהו, שם נערך סיום ההלכה היומית של ארגון דירשו בהשתתפות גדולי ומאורי ישראל וקהל רב של מסיימי ההלכה היומית. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, העורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני סגי פרלמוטר, באולפן אבי ממרן. ערב טוב, שלום רב לכם. אנחנו פותחים את המהדורה המרכזית הערב הזה ופונים אל כתבנו הפוליטי גואל ואקנין. שלום גואל.
ערב טוב אבי.
ערב טוב. ובדרך להרכבת הממשלה נתניהו מנסה לצלוח על כמה משוכות, אבל בעיקר הקרבות על התיקים. בואו ננסה לדבר על זה. הבית היהודי, זה נכון, דורשים גם את הביטחון, גם את החינוך וגם את הדתות.
טוב, בואו נתחיל ככה. הקרב על התיקים זה יהיה הקרב שיאפיין כרגע את הרכבת הממשלה, אבל זה גם דבר שמאפיין כל הרכבת ממשלה שלא תהיה. זה למעשה המשחק היחידי, זה השרים היחידים שיכולים להפעיל ראשי הסיעות על ראש הממשלה, ואת זה הם מנסים לעשות ככל שניתן. בבית היהודי רוצים גם את תיק הביטחון, גם את משרד החינוך וגם את משרד הדתות. אז בנקודה הזו אגב הם כבר ירדו מהדרישה לקבל את התיק לביטחון פנים עבור הילד שקד, זו אותה הצהרה ידועה עוד מהקדנציה הקודמת. אבל ראש הממשלה יושב היום עם לראשונה מאז התפרסמות אותות הבחירות עם שר החוץ אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו. אתה יודע, מפלגת ישראל ביתנו בהתכווצותה בקדנציה הזו. לכאורה אם הכל היה נסגר שם על תיק החוץ זה יכול להיסגר כבר היום. נכון שברמת באופן רשמי המסע ותן הקואליציוני יתחיל החל ממחר, אבל נתניהו לא מחכה לרגע שהנשיא מגיע אליו ומטיל עליו את התפקיד להקים את הממשלה, אלא הוא כבר יושב עם ראשי הסיעות. הוא עשה את זה עם נפתלי בנט, עשה את זה היום עם אביגדור ליברמן, הוא יושב במהלך הערב עם משה כחלון. למרות כל הלחצים שהיו על כחלון מצד המחנה הציוני לא לשתף פעולה, אבל גם משה כחלון מבין שאין אופציה אחרת ונתניהו הוא זה שירכיב את הממשלה, וזה מה שהולך להיות כרגע. כחלון יקבל את תיק האוצר, למרות שהוא מוזהר לא מעט שנתניהו במשרד האוצר ינסה ככל שניתן לקבור אותו מבחינה פוליטית, ונשים לו תמיד את הדוגמה של יאיר לפיד. הנה לפיד ביקש את משרד האוצר וקיבל, וראינו מה יצא לו מזה בבחירות, אבל כחלון נחוש בדעתו לקבל את זה כדי לקדם רפורמות. הוא כבר יפנים, כחלון כבר יפנים שאת רשות ועדת הכספים ככל הנראה הוא לא יקבל, אבל לפחות יש לו הבטחה אחת מצד יהדות התורה, מצד של משה גפני, שאת הרפורמות שהוא רוצה להעביר, כל מה שקשור בנושאים החברתיים, הם יעזרו לו ולא יקשו עליו.
אוקיי, דיברת על ועדת הכספים, זה סגור שהרב גפני הוא יושב ראש הוועדה?
שום דבר לא סגור, עד שזה לא סגור, אבל בכל זאת...
כי אנחנו שומעים גם קולות מניסן סלומיאנסקי שרוצה להמשיך בתפקיד.
כן, ניסן סלומיאנסקי יכול, בנקודה הזו באמת יכול לרצות, המפלגה שלו לא הביאה כמות מספקת של מנדטים, וכאשר בכיר בליכוד אומר שיש מפלגות שחושבות שהם קיבלו 30 מנדטים ולא את המספר האמיתי שלהם, הוא מתכוון בעיקר למפלגת הבית היהודי, מה גם של... לנפתלי בנט יותר בוער לדאוג כרגע לילד שקד מאשר לניסן סלומיאנסקי, בסוף הוא לא נחשב האיש שלו, ולכולם זכורה אותה ידיעה לאמירות שהיו מיד לאחר הבחירות, כאשר התוצאות התבררו בין סלומיאנסקי לבין אורי אריאל, אמירות שהם לא הכחישו אותם, זאת אומרת, הם דיברו על הכישלון של נפתלי בנט, אף אחד לא הכחיש, סלומיאנסקי הוא לא חלק מהמיליה של נפתלי בנט, בפעם הקודמת הוא קיבל את זה וזה היה סוג של חסד למסדל הישנה, שום דבר לא בטוח שהדבר הזה יחזור על עצמו גם בקדנציה הזאת. נקודה מעניינת שקורית היום, זה בכלל בישראל ביתנו, הפרישה של אילן שוחט, הוא פורש מהרשימה, הוא נשאר לעמוד בראשות עיריית צפת, היום ביומן צהריים בקול חי, הוא מכחיש איזשהו טריז עבר בינו לבין אביגדור ליברמן, הוא גם לא מבין מדוע כולם שואלים אותו, כל העיתונאים זו השאלה הראשונה שואלים האם הוא עזב או שהוא קיבל רמזים שהוא צריך לעזוב, אבל נכון לעכשיו זו הפרישה הראשונה, זה אפשר לומר כמעט הקריירה הקצרה ביותר בתולדות הפוליטיקה הארצית.
אכן, גואל וקנין כתבנו, תודה רבה לך.
ערב טוב.
אנחנו עם חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי, איש הבית היהודי, שלום וערב טוב ניסן.
ערב טוב, מי היה קודם שהספקתי לשמוע רק את השורות, את הדקה?
כתבנו גואל וקנין שהביא עובדות לפחות לכאורה מן השטח, יש דברים שאתה רוצה לתקן בדיווח?
לא שמעתי רק ממש את הסוף.
הוא אמר בין היתר שיש מתיחות כזו או אחרת בינך לבין נפתלי בנט.
יכול להיות, אני לא יודע מזה. ומה שפורסם בנושא של אורי אריאל ושלי הוא כחש עשרות פעמים.
כן, זה נכון? לא, זה דווקא לא היה בדיווח הזה, אבל אני רוצה לשאול אותך על רשות ועדת הכספים, אתה רוצה להמשיך שם מן הסתם?
אני חושב שחשוב מאוד לציונות הדתית, שמישהו מהציונות הדתית יישב שם, כי אחרת יכול להיות צרה גדולה מאוד, גם להתיישבות וגם לכל המוסדות והארגונים והעמותות של
אבל הציונות הדתית גם חשוב מעבר, מן הסתם
מעבר, אני אומר מעבר לזה שהיא ועדה חשובה מעין כמוה לכלל מדינת ישראל, לכל הכלכלה של מדינת ישראל, בכלל לכל ההתנהלות, ובאמת בשנתיים שהייתי שם כנראה העלינו את ערכה של הוועדה כל כך שהיום כולם נלחמים עליה.
אבל כנראה של הציונות הדתית חשוב גם להיות בתיק החינוך ובתיק הדתות, ונפתלי בנט רוצה גם בתיק הביטחון, זה רשימת קניות גדולה מדי למפלגה עם 8 מנדטים.
א', אתה צודק שמבחינת הצרכים שלנו כמגזר, ושלא לדבר על זה שאנחנו גם מסתכלים על עצמנו כמי שדואגים למדינה כולה, אז באמת 8 מנדטים זה לא מספיק. אני חושב שנקודת המוצא צריכה להיות איך ראש הממשלה מסתכל על העניין. הרי זה ברור שביומיים האחרונים של לפני הבחירות, בפנייה נרגשת, נקרא לזה, לא יודע, במרכאות או לא, לזהו שהשמאל עולה לשלטון ואנחנו צריכים להציל את העניין, אז הציבור שלנו הוא ציבור אידיאליסט.
זו לא תשובה, זה לא הסבר טוב, אני אסביר לך גם למה.
אני צריך רגע להגיד לך, רק שנייה.
כן, כן.
ולכן זרמו, כ4 מנדטים זרמו מאיתנו לביבי, ובאמת הוא קיבל 30 מנדטים והוא מרכיב את הממשלה. אם אני הייתי במקומו, נניח, הייתי לפחות יודע להעריך את זה. הוא העריך את זה והוא פרסם הודעה גדולה במקור ראשון, תודה לציונות הדתית וכו' וכו'. אם אני הייתי במקומו, הייתי יודע להעריך ונותן עדיפות גדולה לבית היהודי ואומר, תראו, זרמו ממכם מנדטים ואפשרו לי להקים את הממשלה, אבל אני מתייחס אליכם כאילו, איך אומרים, כאילו אתם עם 10, 11, 12 מנדטים, ולפי זה אנחנו נחלק את התפקידים.
ניסן, אני שומע את ההסבר שלך ואת הפנייה הנרגשת שלך לנתניהו,
וכך
שאתה סומך על זה שהוא כמובן ידע מי העלה אותו לשלטון, אבל בוא נהיה רגע אמיתי. מי שלקח לכם קולות זאת מפלגת יחד, ואנשים שעזבו את הבית היהודי והצביעו לליכוד, ידעו הרי גם לפני זה שהבית היהודי הולכים עם הליכוד, הם לא עשו את זה כדי להציל את נתניהו. הם ידעו שגם הצביעו לבית היהודי, אתם לא תשבו עם בוז'י הרצוג, אתם תמליצו על נתניהו, ולא זה היה השיקול שלהם. כנראה משהו בבית היהודי צריך לעבור שינוי מחדש.
א', אתה צודק. אז קודם כל, יחד לקחה מאיתנו, אבל אני לפי מה שאנחנו ראינו, אז לא יותר ממנדט אחד. נכון, התבזבזו 127 אלף קולות ימנים, אבל מאיתנו אני חושב מנדט אחד. נכון שאצלנו צריכים לעשות בדק בית רציני על כל מערכת הבחירות, זה נכון. כמו כל מפלגה נורמלית שצריכה לעשות בדק בית, אבל אנשינו, למרות שאנחנו ניסינו להסביר שיש גוש, וימנו את מי שעומד בראש הגוש, ביבי חזר, כמו בעלי, בלי חומרים מורה, אמר, רבותיי, ימנו את מי שעומד בראש המפלגה, ולא בראש הגוש, והוא המשיך להגיד את זה, כולל בעצרת שהייתה בכיכר רבין, ערב הבחירות, הוא המשיך להגיד את זה, ואנשינו קנו את זה,
ניסן.
או בגלל שהם לא שמעו, ולכן זה כן עבד.
ניסן, בניגוד לנפתלי בנט או אילת שקד ובחירי הבית היהודי, אתה באמת איש הציונות הדתית, מלידתך אפשר לומר, וזה אדם שזורם בעורקיך, ואני רוצה לשאול אותך, האם המפלגה שאתה חבר בה, כבר לא מייצגת את הציונות הדתית, אלא הפכה להיות מפלגה חילונית, מסורתית, דתית כזו, שקשה להגדיר אותה, ואתם פגעתם בגרעין הקשה שלכם, ובאנשים ששומרי מצוות ולובשים כיפה בגאווה על הראש, או הלכו ליחד, או נמצאים אצלכם באיזשהו ניגוד לרצונם, ככה, בחוסר חשק. זאת השאלה, זה הבדק בית.
קודם כל, תסתכל ותראה שגם הרשימה שנבחרה, רובה הגדול, זה ציונות דתית אשכרה, מה שנקרא.
אני מדבר על הבוחרים, לא על הנבחרים.
לא, אני מדבר, אז אם אני, הבוחרים בוחרים את הנבחרים, הרי. אז לכן אני אומר, וגם אם היינו מקבלים 14, אז גם המשך הרשימה כולה זה אשכרה ציונות דתית, כך שהגרעין הבסיסי שלנו כנראה בחר אותם, לא בחרו אותם נניח אנשים אחרים. אני חושב שהגרעין הבסיסי שלנו נשאר איתנו, וזה השמונה מנדטים, שדרך אגב זה דומה למה שהיה בזמנו, שלושה שלנו וארבעה של...
נכון, זה הגרעין ההוא של תקומה ואיחוד כן, לאומי והבית יהודי.
כנראה זה הארדקורט של הציונות הדתית, זה השבעה, שמונה מנדטים האלו. המעגלים הנוספים שהיו צריכים לבוא, אולי נמצאים ואולי חלק...
אז אתה מודה בעצם מאחורי הדברים שלך, שהפנייה לקהל החילוני והניסיון להרכיב בתוך הרשימה, אפילו בצמרת הרשימה, אישים חילונים כדי לפנות לקהל הזה ולהפוך למפלגת ימין כללית, הניסיון הזה לא צלח. נשארתם המבדל הישנה.
בוא נאמר כך, אנחנו עכשיו ניקח איש מקצוע שעשה ניתוח אמיתי של זה כדי לדעת. בהחלט יכול להיות שכמה מנדטים של ציונות דתית הלכו, כמו שאמרתי, לביבי, אולי ליחד, וחלק מהמעגלים מסביב עדיין נשארו איתנו. אנחנו, זה נקודה מאוד חשובה, ואנחנו נעשה בדיקה מקצועית כדי באמת לדעת כמה שאפשר עם
okay.
מה באמת.
אגב, רפרוף מהיר על תוצאות הבחירות ובדיקת הקלפיות והיישובים מראים על הרבה יותר ממנדט שעזב את הבית היהודי ועבר ליחד, אפילו יותר משני מנדטים.
אני לא חושב, לפחות לא בבדיקה שלנו, אבל אני אומר שתעשה בדיקה מקצועית, כי אנחנו מרפרפים ופה מתלהבים מזה שנניח פה הם קיבלו נניח 40% נניח, אבל 40% האלה זה יכול להיות בסך הכל 200 קולות, אז זה לא, צריכים לעשות באמת עם קולות, לקחת ולעשות okay. ולדעת, אבל שנינו מסכימים שבכל מקרה 127 אלף קולות, לא היה כזבה במדינת ישראל אף פעם, הלכו לתימיון וזה קולות ימניים, אם זה ציונות דתית.
ואני רק מתאר לעצמי ימנים. מה היה קורה לו לנתניהו היה חסר שני מנדטים לגוש שלו כדי להרכיב ממשלה, מה היה עובר עכשיו על ראשי מפלגת יחד?
גם עכשיו, גם בלי זה צריך לבוא עליהם, כי עכשיו נזקקים, קודם כל נזרקו להשפעה, אתה יודע מה זה, 127 אלף קולות, זה לא פשוט.
לא בדיוק נזרקו להשפעה, הם נתנו קולות למרץ, נתנו קולות למפלגות נוספות, לכחלון, שהרוויחו מבדר אופר.
אני אומר, נזרקו להשפעה מבחינת המחנה הימני, וכן.
טוב, בוא נחזור רגע לנתניהו. אמרת שהוא צריך להתחשב בעובדה שהוא לקח לכם קולות, אבל אתה יודע מה נתניהו אומר בתוך תוכו? אין לכם אופציות, אתם לא יכולים לאיים, אנחנו נלך לבוז'י, אנחנו לא נהיה איתך, אתם אתם איתו, לטוב ולרע, מה אתם יכולים לעשות?
תראה, בוא נאמר ככה, אני רק אומר עכשיו ככה, כי אנחנו מדברים באופן היפותטי.
לגמרי.
אנחנו מדברים רק שנינו, שאף אחד לא שומע כמובן.
רק תלמיך את הכל אז, כדי שלא ישמעו.
כן, אני מנמיך אותו. אז לכן, תלוי, אם אתה בא למסוע מתן בנקודת מוצא כזו, שאין לך ברירה, בנקור אתה חייב ללכת עם ביבי הזבוד, אין מסוע מתן, כל משהו יכתיב, אין לך ברירה. אבל אני חושב שהתמונה היא לא כזו. הרי בלעדינו אין קואליציה, נכון?
כן.
אם אתה יודע את החשבון.
אבל אתם לא תיתנו לשמאל להרכיב קואליציה. אתם בקואליציה, נקודה.
לא ניתן. יש אבל מצב ביניים. וזה אתם כולם שוכחים. יש מצב, אני אומר, הכל באופן תיאורטי. שאתה בא ואומר, אדוני, תודה.
מה, להוביל לבחירות חוזרות?
לא יודע, אנחנו הולכים הביתה, נקודה. לא הולכים עם בוז'י, הולכים הביתה. תעשה עכשיו אתה מה שאתה רוצה.
הבנתי.
ואז נראה את הסיטואציה.
האיום של הבית היהודים מאזנים, עכשיו סיימנו שיחה בשקט בלי ששמעתם עם חבר הכנסת סלומיאנסקי, והוא אמר, אנחנו נאיים.
לא מאיים, לא, אמרתי...
שיהיו בחירות חוזרות אם לא יתחשבו בנו.
לא איום, אתה רואה למה? עשו אחרי תעשו. אמרתי שאם בא מישהו ואומר לך, אדוני, לך אין ברירה בין כה וכה,
כן.
אתה חייב לשמוע כל מה שאני ארצה.
זה הכל בתיאוריה, חבר הכנסת סלומיאנסקי, זה רק איום תיאורטי.
לא איום, אני לא מאיים חס ושלום.
לא, אבל בתיאוריה לא אפשר, היפותטי, זה לא אמיתי.
כן, אבל אני אומר, אם הוא יאיים, אז תמיד, איך אומרים, יש גם את הצד השני, וצריכים תמיד לזכות זה. דרך אגב, מה שאין לחרדים, נניח, לא לליברמן, ולא לנניח...
החרדים מחר יכולים ללכת להרצוג ולקבל את מה שהם רוצים, הם יצטרכו רק לשבת עם לפיד, זה הבעיה.
לא, אבל גם אם נניח... גפני, סתם אני אומר, יהדות התורה עוזבת, יש עדיין קואליציה, יש עדיין רוב.
לא, יש 60, בלי יהדות התורה.
61.
61, נכון, הם 6, כן, צריך להתרגל לזה.
ואותו דבר גם אם ליברמן עוזב, נניח, לא יצויר, שאני לא חושב, אז יש 61, לכן אני אומר, אם אנחנו עוזבים, אין.
אני רואה שאתה לא סופר את הבלוק הכבד שש"ס ויהדות התורה עשו ביניהם, ואתה סופר אותם כשישה ושבעה, ותאמין לי שזה 13.
אני, בהיכרותי את המפלגות, אני אומר שוב, בלי ידע, בהיכרותי את המפלגות האלה אין שם בלוק, כל אחד יש לו את האינטרסים שלו, וכל אחד ילך, והם לא יקשרו את עצמם אחד בשני, כמו שדרך אגב, אף מפלגה בקואליציה הזו, בניגוד למה שהיה פעם הקודמת, אין כאן אחים או כאלה שקשרו את עצמם כהתניה, אם לא זר, זר...
כחלק מהפקת הלקחים של נפתלי בנט.
לא, זה הפקה, בכל אופן אין, לא רק אנחנו, לא... כחלון ולא ליברמן ולא שס ולא ידעות, כל אחד
כן.
מנהל את המסע ומתן של עצמו, יש לו את הדרישות שלו, אין כאן תיאומים ודברים מהסוג הזה, שאם אחד נניח ייפגע, אז השני פתאום עומד לס...
טוב, שורה אחרונה עם נתניהו אומר, רבותיי, תחליטו, או תיק חינוך או ועדת כספים.
לא יודע, אתה שואל אותי, אנחנו...
שואל אותך, רק אותך.
מאחר, אז אני אגיד לך, מאחר ו... המסע ומתן עוד לא התחיל, אז מפלגתנו שלנו עוד לא ישבה
כדי... לא, אני רוצה להבין מה יותר באמת חשוב. מה...
לא, למה, איך אומרים, למה טוב? גם זה חשוב וגם זה חשוב.
נכון, אבל בסוף זה או, אם תהיה ברירה כזו.
למה?
שאלה היא משמעותית ומעניינת.
רגע, אתה אמרת האוצר, שר האוצר או ועדת כספים? כי אם זה שר האוצר זה סיפור נפרד
לא, לגמרי. לא, אמרתי ועדת כספים, ניסן. דיברתי פרסונלית עליך, על הכיסא שלך, על התפקיד שלך.
לא כיסא, אני אומר,
מול
זה לא עומד באותו
שרת מישהו. החינוך הבאה, ילד שקד.
בוא, זה לא עומד באותו מישהו, לא, זה לא. אם אתה, צריכים שיהיה לנו 3 שרים, זה בלי פיקפוק, צריך שיהיו 3 שרים. ואני חושב שצריך להיות לנו תפקידים נוספים.
מה רצית להגיד? שאם מקבלים את תיק החינוך, מי יהיה שר? מה רצית להגיד?
לא רציתי להגיד כלום, אנחנו לא ישבנו עם עצמנו כדי להחליט עדיין על איזה תיקים אנחנו דורשים, מי ילך למה וכו', זה ברור שיש היררכיה, נפתלי הראשון, אני מניח שהוא ראשונים, הילד שלישית, ואנחנו מקווים שיהיה לנו 3 תיקים, ושלושתם ייכנסו לתיקים, כפי שאנחנו נחליט ונבקש, ואני מקווה שנקבל, אני רק חושב שצריכים להיות כמו בכל מקום, יש סגני שרים, יש יושבי ראש ועדות, כמו בכל מפלגה שתקבל, וגם אנחנו צריכים לקבל.
אוקיי.
ככה אני מניח.
אוקיי, נחתום בשאלה האחרונה, רק תענה לי בכן ולא, ככה בשלוף, בלי הרבה לחשוב, כי אתה די מתמרן פה בתשובות שלך. ההסכם עם האיחוד הלאומי למפריע היה טעות, נכון?
ממש לא.
אוקיי.
ממש לא, מה הפירוש? אני חושב שאחדות זה אחד הדברים היותר
אבל הם לא סיפקו את הקולות.
מי אמר שהם לא סיפקו? למה להעליל עליהם כל מיני דברים? למה הם לא...
אתה באמת חושב שכל מצביעי תקומה הצביעו הבית היהודי?
לא יודע, יכול להיות שכן. תראה, היה, צריכים לדעת שביחד היה גם את ברוך מרזל, שיכול להיות שחלק מאותם אלה ש...
לא, הוא היה גם בחירות קודמות, היה גם מיכאל בן ארי, זה אותם מצביעים, היה גם בחירות קודמות.
אבל מיכאל בן ארי, בפעם הקודמת, מתי אתה מדבר על הבחירות לפני או...
הבחירות לפני, הקודמות האחרונות, ב-2013, התמודד מיכאל בן ארי, לא עבר את אחוז החסימה, ועדיין הייתם על 12 מנדטים.
כן, אז לא, מה שרציתי להגיד, רק שאף אחד לא יכול לדעת אם באמת אנשי תקומה סיפקו לו להחתי, אני חושב שהם סיפקו, ואני לא מצטער אפילו לרגע אחד שהלכנו, זה, האחדות הזאת היא חשובה.
אוקיי, תבדוק את הקלפי בקריית משה בירושלים, סתם ככה בשביל הספורט.
לא, אנחנו יכולים לדעת שם מרכז מרכז הגידול של הר המור, שם אני בטוח שיש שם...
ובחירות שעברו, מה הם הצביעו?
לא יודע, עוד לא השווינו, עוד לא הגענו לזמן הזה.
זאת התשובה לכל השאלות שלנו ברעיון הזה.
דרך אגב, אבל הר המור לא היה בפעם הקודמת כמפלגה.
לא, אבל הם הצביעו, הבית היהודי. פעם קודמת, כל רבני תקומה היו מהבית היהודי.
לא תקומה, אתה מחליף בין תקומה להר המור.
נכון, נכון, נכון.
הר המור, תמיד הרב צביטה, הוא אמר להצביע לחרדים, אבל הציבור שלו הצביע לבית היהודי בגדול. ובקריית משה, גם אנשי, דרך אגב, גם התפקדו במפקד שלנו, הצביעו לנו. עכשיו שהם הקימו מפלגה, ויש כאילו מפלגה שאפשר להגיד שהר המור מיוחסת אליה, קשורה אליה באיזושהי דרך, אז אנשי הר המור הצביעו למפלגה שלהם, כאילו, כביכול, כן, שזה לא מפלגה כן. שאין, זה שטויות, כי שם בראש יחד עמד הרב מזוז ולא היה שום השפעה לאף רב ציוני
לא,
דתי.
לא, הרב דוב ליאור, רבנים נוספים,
לא
הרב אבינר, הרב לבנון.
לא, לא, לא אמרתי... אחרי, אם הם היו נכנסים לקואליציה, לאף אחד מהרבנים שהציונות הדתית לא הייתה השפעה לדרך של יחד. היחיד שהיה לו, היה לו השפעה, זה היה לרב מזוז, מעין מה שהיה בשס, כמו רב עובד יוסף.
אתה יודע, עוד מאזינים עלולים לחשוב שגם רבנים שגם רבנים שתמכו בבית היהודי, הייתה להם איזושהי השפעה לבית היהודי. בואו נעשה דברים במקומה.
היה להם, ודאי שהיה להם.
מה?
שיבת ועודך היה להם.
איפה?
השפעה גדולה. לא היה חוק שיש לו קשר לנושא דת שלא עבר את שיבת הרבנים שלנו.
זה גם היה ביחד, במפלגת יחד. בנושאים שקשורים לדת, עזוב, אבל בשאר הנושאים, שהרבנים יצאו נגדכם בהרבה מאוד תחומים, בייחוד עם יאיר לפיד, בקיצוצים לישיבות, בחוק הגיוס, רבנים מהציונות הדתית.
עוד פעם, אנחנו אבל מחליפים בין שני דברים. אני אומר, ביחד, זה בועה של שס, במובן הזה, ששם הרב מאיר מזוז, להחתי, בכל תחום שלא יהיה, מתערב, ויהיה לו השפעה, בדיוק מה שהיה לרב עובד יוסף בשס, היה צריך להיות לרב מאיר מזוז ב...
גם על יוני שטבון?
איך אומרים? אני לא רוצה להתחיל להיכנס לכל הדברים, אני מדבר על המפלגה כמפלגה, לא יודע כמה זמן...
חשבתי שכבר אחרי הבחירות אפשר להיכנס לכל הדברים, אבל בסדר, נו.
לא, אתה חושב... נניח ברוך מרזל היה נשאר ביחד או היה עוזב?
היה עוזב.
מה אתה חושב?
היה עוזב.
בסדר, אז איך אומרים?
שטבון לא היה נשמע לרבותיו? היה נשמע לרבותיו, אז היה אלי ישי, נשמע לרב שלו, וככה היינו רואים את ההתנהלות שלהם בכנסת.
היו שניים שם, יש שם שניים.
כן, נכון.
כן, אז בסדר, זה היה צורה של מפלגה וכו', מה? ויוני, אני אשמע לרבותיו, אבל לא לרבנים שהזכרת, מה שני. אבל טוב, עזוב, לא.
טוב, טוב.
אנחנו לא צריכים לדבר על רבנים, לא
היסטוריה.
מי אנחנו שדבר על הרבנים, אתה אומר.
טוב, נכון? ניסן סלומיאנסקי, חבר הכנסת, ויושב ראש ועדת המדע לעתיד, לא?
לא יודע, כרגע ועדת הכספים.
טוב.
כרגע, לא, בפועל אני אומר, עד שימצא מישהו אחר כרגע.
תדע לך שהרב גפני הצליח גם דרך מדע וטכנולוגיה להביא כספים לישיבות. אני לא יודע איך, אבל הוא הצליח.
אני לא חושב, כי אני הבאתי הרבה כספים לישיבות, 170 מיליון שקל לתקציב.
לעג לרש.
ישירות. למה לג לרש?
ישיבות? איזה ישיבות?
לא, לא, לתקציב הכולל של הישיבות. אם היה 450, הגדלתי, הוספתי...
כמה בחור ישיבה קיבל בזמנך בישיבה שחורה, וכמה בחור הסדר קיבל בזמנך? מה הפערים?
מתי? בישיבה?
אצלכם? בקדנציה
הזאת?
בקדנציה הזאת.
בחורי ישיבה...
במספרים, במספרים. אתה צריך לדעת המספר בשלוף. כמה קיבל...
לא, אני לא צריך בשלוף, אני גם לא צריך להגיד את זה, אבל אני רק אומר... שהפגיעה בישיבות ההסדר הייתה קטנה מאוד.
הייתה תוספת לישיבות ההסדר.
לא הייתה תוספת.
הייתה תוספת לישיבות ההסדר. היה כפל תשלומים, בחור קיבל כסף, הישיבה קיבלה על התלמיד כסף גם כשהוא היה בתקופת השירות בצהל, המשיכו לשלם על המיטה ועל ארוחת צהריים שלו בלי שבכלל הוא נמצא שם.
רגע, מה זה קשור לבחירות עכשיו ולכל זה?
אתה התחלת, אתה אמרת תקציב הישיבות, אז זהו, פתחת תיבת פנדורה.
לא, אתה אמרת שהוא דרך הוועדה למדע העביר כסף לישיבות, אז אני אומר שזה לא היה, ואני כן העברתי כסף לישיבות, אבל טוב, זה בסדר.
ועכשיו נתווכח אני... אם זה היה כסף קואליציוני, אם זה היה כסף זה, נו, עזוב, הייתה היסטוריה, לא, קשה לשנות את העובדות.
לא.
השנתיים הכי קשות לעולם הישיבות בחמישים שנה האחרונות, היו כשאתה היית יושב ראש ועדת הכספים, שלפיד
נכון.
היה שר האוצר,
נכון.
וששי פירון נכון. היה שר החינוך, ונתניהו
לא
הראש ממשלה.
לא מקריש,
הכי קשות, היה... הכי קשות.
כן, אבל לצערי זה לא קשור לוועדת הכספים, זה היה הסכם הקואליציוני, שאני לא הייתי מורה בו.
שנעלה לפה שרה... חברי ועדת הכספים שיספרו על התרגילים שנעשו שם, נו, חבר כנסת סלומיאנסקי, אתה היית, נשמעת ליושב ראש המפלגה שלך ובצדק, ולראש הממשלה, שמי שניהל אותו היה יאיר לפיד, בוא מה, לא מה, נפתח
מה,
את זה.
מה?
נו, מה?
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 אמרת כאן משפט, כל כולו מלא סתירות בין אחד לשני.
מי שהכתיב את הטון בוועדת הכספים היה יאיר לפיד בכל סוגיית החרדים. והיה לכם הסכם והיית מחויב לעמוד בו. נקודה.
רגע, זה משהו אחר. היה הסכם קואליציוני שאני ודאי מחויב לעמוד בו.
זה היה הסכם קואליציוני שהיה הכי קשה לעולם התורה.
מסכים איתך, אני מסכים איתך. אני לצערי לא הייתי מעורב שם, אז מערכת היחסים שלי במפלגה לא הייתה.
אז מה, אז שנעבור עוד שנתיים כאלה?
מה זה קשור ליאיר לפיד נמצא בקואליציה?
לא יודע, אבל תשמע, מי שהיה מוכן להרים את ידו בעד חוקים ובעד תקציבים ובעד קיצוצים...
איזה חוקים? חוקים לא...
לא חוקים, ובעד, כן, ובעד קיצוץ תקציבים כל כך קשים...
זה היה הסכם הקואליציוני, אתה דיברת עליי, אני לא הייתי... ודאי שכל אחד שמכהן חייב לעמוד לכבד את ההסכם הקואליציוני. עשיתי לשפר אותו ושיפרתי אותו
גם מאוד. אם לא תהיה יושב ראש הוועדה אתה תהיה חבר בוועדה וכדי שבכל זאת תהיה מעניין זו ועדה שמספקת הרבה מאוד כותרות לפחות לנו בתקשורת ונאחל לך בהצלחה חבר כנסת סלומיאנסקי תודה רבה לך
תודה רבה
ערב טוב פרסומות
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן
עכשיו אנחנו עם חברת הכנסת ציפי חוטובלי שלום וערב טוב
ערב מצוין.
קודם כל, אחרי ניצחון כזה של הליכוד, כנראה שרוב התיקים יישארו בידכם, מן הסתם.
כן, אני חושבת שהשאלה היא כמובן איזה תיקים, והאם הליכוד כמפלגת שלטון יחזיק גם בתיקים אסטרטגיים. אז אני צריך להסביר למה אני מתכוונת שנאמר תיקים אסטרטגיים. הייתי אומרת שתיק הביטחון הוא תיק אסטרטגי, תיק המשפטים הוא תיק אסטרטגי, כי באמת ראינו בשנים האחרונות איך מערך שלם של חקיקה לאומית, חקיקה חיונית, נבלם על ידי שרת משפטים ש... לא רצתה לשרת את רצון הרוב בישראל, ואני רוצה לדבר על תיק השלישי, במיוחד תיק החינוך, שאני חושבת שכשאנחנו מדברים על תארים חברתיים, אי אפשר לדלג על התיק הזה, זה אולי התיק שמעצב את זהות הדור הבא במדינה, ואני מאוד מקווה שהתיקים האלה יישארו בידי הליכוד.
עוד מעט נחזור לרשימת התיקים הזו, אבל אנחנו יודעים איך זה עובד. הרי ראש הממשלה רוצה להרכיב ממשלה, גם הבחירות הקודמות הוא רצה את תיק המשפטים, אבל בסוף כשהוא יודע שאין לו ממשלה בלי הפרטנרים בקואליציה, הוא מתחיל לשחרר, וגם הפעם יש פה הרבה מאוד מפלגות שהן לשון מוזניים, שבלעדיהם אין ממשלה. אז נכון שלליכוד יש 30 מנדטים, אבל בלי כחלון, או בלי החרדים, או בלי הבית היהודי, אי אפשר להרכיב ממשלה, אין מה לעשות.
תראה, אין ספק שכל אחת מהשותפות הקואליציונית יש לה דרישות. מה שאני מזהה כרגע זה בעיקר דרישות סביב מה שנקרא תיק חוץ מאוד פופולרי, תיק הביטחון שהוא ככה מייצר איזשהו קרש קפיצה לרשות ממשלה. בסוף, הרבה מעבודת הממשלה מתבצעת דווקא דרך התיקים שאני מניתי, כמובן שגם תיק השיקון בהקשר הזה הוא תיק חשוב, ומאחר וכבר די ברור לכולם שכך לנו שר האוצר הבא, אז נראה לי שמה שנשאר לשאול מבחינת הליכוד זה על מה לא מבטרים. וכאן חייבים לזכור שגם אם מפלגת השלטון ידעה בעבר מציאות שבה נאלצנו לנדב הרבה מאוד תיקים בכירים ותיקים חשובים ואסטרטגיים לשותפות, זה לא המצב כששותפות הן מוחלשות פוליטית, ואנחנו נמצאים כרגע כמפלגת ציר מאוד מאוד חזקה של 30 מנדטים.
שדיברת קודם על ציפי לבני, אז אין מאזין שלא הבין על מה את מדברת, כשנדברת על משפטים ועל חקיקה שלא עלתה בקנה אחד עם הממשלה ועם רוח הממשלה, אבל מה רע באיילת שקד שתהיה שרת החינוך? היא כמעט אצבע נוספת של הליכוד, היא ממש עם אותם אינטרסים, עם אותה אג'נדה, מה הבעיה?
תראה, דווקא היום יצא לי לשוחח עם אחד הגורמים הבכירים בתוך עולם החינוך הישראלי, והוא דיבר על מה ההבדל בין מפלגה סקטוריאלית שמחזיקה בחינוך, למשל מפלגה שהיא לא מפלגת שלטון כמו יש עתיד, לבין מפלגת השלטון כשגדעון סער היה שר החינוך. והוא אמר, אין מה לעשות כשמגיע לתיק החינוך אדם, שיש מאחוריו את הרוח הגבית של מפלגת השלטון, אז כל ההתנהלות שלו בתוך המערכת המאוד סבוכה הזאת של התיק הזה היא אחרת. עכשיו, אם אתה שואל אותי, כמובן שאני מאוד מאוד מפרגנת לחבריי בבית היהודי, והייתי מאוד שמחה שהם יהיו שותפים מרכזיים בממשלה הזאת, כי זאת השותפות, אני קוראת לזה הברית הטבעית של הציונות הדתית עם הליכוד, אני אפילו מקווה יום אחד שהמפלגות האלה יתמזגו ושלא נצטרך עוד מפלגה ציונית דתית סקטוריאלית. אני אישית עשיתי את הצעד הזה כשהצטרפתי לליכוד, ואני באמת מאמינה ששם נמצא הלב הציוני דתי בתוך השפעה על כלל ישראל ולא רק השפעה על סקטור. אבל כן, אין ספק שתיקים שמגיעים מתוך מפלגת השלטון, הם מקבלים הרבה יותר, הייתי קוראת לזה, כוח ביצוע, כשהשר
המכהן
נהנה מתמיכת ראש ממשלה מלאה וכו'.
אוקיי, כשאת מדברת על תיק החינוך, מי בליכוד ראוי לשמש כשר החינוך? את מתכוונת לעצמך?
תראה, קודם כל אמרתי בבחירות, מיד שהסתיימו הבחירות וראינו את התוצאות, והבנו שהרבה מאיתנו הולכים להפוך לשרים, אני אמרתי שמעבר לעובדה שחשוב לי לכהן כשרה ממשלת ישראל, חשוב לי לעסוק בנושא ערכי שמשפיע על זהותה של המדינה. ואין ספק שהתיק הראשון והמרכזי שעושה את הדבר הזה זה תיק החינוך. כמובן, אני מאוד מקווה שראש הממשלה ימצא לנכון להשאיר את התיק הזה בתוך הליכוד, ואז כמובן ייפתח הקרב בתוך המפלגה.
ואם כן, חלילה תיק החינוך יהיה במפלגה אחרת, או בידיים של מישהו אחר, תסתפקי בסגנית שר החינוך?
לא, אני חושבת שלמדתי כבר בדרך הקשה שעדיף לכוון לתפקיד מיניסטריאלי, כדאי כן, אני חושבת, לעשות כאן עבודה בתוך משרד ממשלתי, שבו אתה בעל הבית ואתה יכול יותר לשלוט בתהליכים. אני מאוד הייתי רוצה לראות את מי שמועמדת לתפקיד בשולחן הממשלה.
אין לך בעיה שתפקיד סגן שר החינוך יהיה נניח בידי יהדות התורה?
אני מניחה שזה כרגע נמצא במסגרת הדרישות וכולי, הרבה יותר חשוב לי שהשר המכהן יהיה מהליכוד מאשר מי הוא סגן השר. סגן השר בדרך כלל לא מעצב מדיניות.
אוקיי, אולי נצרף לשיחה, יש לנו מרויין הבא, לא תיאמנו אמנם, וזה לא יודע רק אם את מסכימה, זה לא בן אדם שעכשיו יפתח פה איתך בשביל אימות חלילה, זה הרב מנחם אליעזר מוזס, זה עובר שהוא יצטרף אלינו לרגע?
בשמחה, הוא בטח גם יכול להגיד כמה תיק החינוך הוא חשוב.
נו.
הוא מכיר אותו
מכיר אותו מקרוב, הרב מוזס, שלום וערב טוב.
ערב טוב לך ולכל המאזינים, עם מי אתה מעלה אותי?
עם חברת הכנסת ציפי חוטובלי.
כן, בסדר גמור.
היא רוצה להיות שרת החינוך, ואתה תהיה סגן שר החינוך, אז...
אני רוצה לומר לך, היא באמת ראויה לזה. לא רק בגלל שכשאני מתבונן מי היה הקודם, לפי זה היא ראויה, היא ראויה לך תחילה.
קודם כל תודה רבה, כן. רוצה להודות לך מקרב לב, אני אומרת אם נזכה לעבוד ביחד, אז אני חושבת שתוכל גם ללמד אותי הרבה דברים.
אני רק יודע שבמשרד החינוך אכלנו בשנתיים האחרונות
חרפנים. לא, צריך לסגור אותו ולפתוח אותו מחדש, נכון הרב מוזר?
בדיוק, 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 בדיוק. הגדרה נכונה, אתה יודע?
רגע, אבל באמת עכשיו אמיתי, אתה דורש את התפקיד הזה, סגן שר חינוך, לחזור למה שעשית בקדנציה די אשתקד?
אני לא יודע אם זה שייך דווקא לי, אבל אנחנו דורשים את זה, כי צריכים לקחת בחשבון שאנחנו היום 29% מאוכלוסיית החינוך במדינת ישראל, כמעט 30%, וההוצאה הלאומית לחינוך במדינת ישראל היא מעל 80 מיליארד.
אתם 29% מאוכלוסייה, אבל פחות מ-10% בכנסת. יהדות התורה, שישה חברי כנסת מתוך 120.
אנחנו לא, זה לא רק יהדות התורה, מה שאני אומר, 30% כמעט זה יחד עם ש"ס. מערכת החינוך החרדית, וגם תיקח בחשבון, גם הליכוד לקח הרי במדת מהחרדים. אני אומר, החינוך החרדי מונה כיום...
יש חרדים שהצביעו לליכוד, או ש"סניקים מסורתיים כאלה שאליהם אתה מתכוון?
לא, אני לא יודע בדיוק איך להבחן אותם, אבל...
חברת הכנסת חוטובלי, את מכירה חרדים שמצביעים לליכוד?
בוודאי.
לא, הרבה, כלומר כמותית.
היה לנו אפילו מטה חרדי.
כן, אבל מספרית, זה משמעותי?
תראה, אני לא יודע, אני הייתי אחראית על מטה יהודה ושומרון, ושם המספרים היו מאוד גדולים, וגם המטה של הציונות הדתית. מספרים מאוד גדולים, אנחנו יודעים שזה היה שווה בסוף 4 מנדטים, אני לא יודעת, אין לי תשובה לגבי המטה החרדי, אבל כן, בוודאי, הרי אוכלוסייה החרדית, ככל שעוברות השנים, ברוך השם, אני שמחה שהאוכלוסייה הזאת הולכת וגדלה, ומתוך כך, מספר המנדטים לא גדל בהתאמה להניח שהם בוחרים להצביע גם מפלגות אחרות.
ולעומת התקציב במשרד החינוך, תן רק להשלים משפט.
כן.
תקציב משרד החינוך שהוא 47 מיליארד, והיתרה עד 83 מיליארד הרשויות המקומיות לחינוך, אנחנו בקושי מקבלים 5 מיליארד. עם החינוך עצמאי, עם מעיין החינוך, עם תלמוד תורה, עם מוסדות הפטור, הדבר הזה צריך לבוא לסיומו.
בעיקר המאבק הוא חוץ מהתקציבים, הרב מוזס, זה לימודי הליבה, זה עיקר הסיפור.
לימודי הליבה כבר הבין אפילו פירון ושוט שהוא דחה את זה ל-2018. למה? כי זה צריך לעלות לו כרבע מיליארד רק להכשיר מורים ומורות שילמדו את הליבה.
חברת הכנסת חוטובלי מן הסתם תוותר על הדרישה הזו, נכון? כשרת החינוך.
אני רוצה להגיד לך משהו, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, אני אגיד לך את כל תפיסתי, אני חושבת שאנחנו מאוד רחוקים משם עכשיו, יש מסע ומתן קואליציוני אינטנסיבי, אם אתה שואל אותי מה מוזס ואני נסכים עליו, חבר הכנסת מוזס, זה שמדינת ישראל צריכה להיות יהודית יותר, ושמערכת החינוך בישראל צריכה ללמד מושגים יסודיים ביהדות, כשאני הגשתי את חוק לימודי ליבה, היה שם סעיף מיוחד בנושא של זהות יהודית ולימודי תנ"ך. לצערי הרב מדברים רק על מתמטיקה ואנגלית כשמדברים על ליבה. צריך לדבר גם על זהות יהודית. זה חלק גם של מדינת ישראל.
ואני רוצה להוסיף, כשאני העליתי את הצעת החוק על חיוב של כמה שעות לימוד יהדות בכל בתי הספר, מה הייתה תשובתו של פירון? תראו בעל דברי הכנסת, לא יומן. איזה יהדות מדובר? יהדות של חסידות ויז'ניץ? או יהדות של רות קלדרון, או יהדות של... איזה דיבורים, אמרתי.
טוב, נו, די, זה נגמר.
ברוך השם, אשרינו, ברוך שפטרנו.
זה נגמר הסיפור הזה והחברים הללו. בוא ניפרד רק מחברת הכנסת חוטובלי, שככה גררנו אותה לשיחה הזו, ואני מודה לך על הדברים, ותודה שהיית איתנו הערב הזה.
בשמחה, ערב טוב, ובהצלחה לממשלה שתיכנס.
תודה וערב טוב. הרב מוזס, עוד שאלה אחת.
כן, אפילו שתיים, למה רק אחד, תגיד לי.
היו הרבה מאוד ניסיונות לפני הבחירות לאחד את כל השירות בציבור החרדי.
כן.
אפילו כבוד דושת האדמור מביז'ניץ, הוא היה בראש החנית, בראש המחנה סליחה, כדי לעשות ויתורים למען אותה אחדות. האם היום תהיו מוכנים לחתום הסכם רוטציה עם דגל התורה למקום באגודת ישראל, ולו למען העובדה שקיבלתם רק 6 מנדטים, וככה הרב אשר נשאר בחוץ?
קודם כל אני לא שמעתי בכלל שיש כזו דרישה, והם,
אני...
בוודאי לא יד... והם בוודאי לא ידרשו את זה, כי המחלוקת לא הייתה בשורת אגודת ישראל.
לא, זה עוד עניין, זה לא קשור.
בדגל התורה, ואנחנו לא מרגישים שאנחנו צריכים להיות כאן, אלה שמשלמים. הרבי שלנו שם בצד, אדמור מביז'ניץ, שם בצד את כל החישובים, והלך לקיים כפי דבריו, בקש שלום ורדפיו. לא השיגו את זה, את הדבר הזה, מקבלים באהבה מה שהשיגו, וזה לא סדר היום אגב. זה לא סדר היום, אז למה לדבר דברים היפותטיים?
אני יודע, תמיד מדברים דברים היפותטיים עד שהם הופכים להיות מציאותיים. כל דבר מציאותי התחיל בהתחלה במילה היפותטית.
לא, לא, לא מדברים על זה בכלל, זה לא על סדר היום בכלל לא.
אוקיי, אז רשמנו סגן שר החינוך, הרב גפני כמובן דורש את ועדת הכספים, הרב ליצמן את משרד הבריאות, מה שהיה הוא שיהיה, נכון? אין פה איזה משהו חדש על השולחן.
למה? אנחנו רוצים אחיזה בשיקום, זה בראש מעיינינו, נושא הדיור. אתה זוכר שקיימתי את השדולה לדיור,
כן.
6 שנים.
כן.
והצטרפו ממין ומשמאל, מכל המפלגות, חוצה מפלגות, וכבר זיהינו, זיהיתי, וזיהינו מה שעלול להיות בנושא הדיור, והציבור שלנו...
אני רואה שאתה עדיין מהאנשים... אתה עדיין מהאנשים שמאמין שבאמת תפקיד בשר השיקון יכול לפתור את הבעיה. מי שיפתור את בעיית הדיור זה ראש ממשלה ושר אוצר. שר השיקון זה זרוע כזאת שמבצעת, הוא לא באמת...
הזרוע המבצעת יכול להחליט כמה לבנות במקום הזה, וכמה לבנות במקום הזה, כמה לבנות באזור שיכול להיות חרדי, ואתה תסכים איתי שאני לא יכול להכניס אוכלוסייה חרדית בכל הערים, כי ראש העיר הוא היום מלך בפני עצמו, ואני אומר כל פעם את דוגמה חיה שאנחנו רואים על יד בית העלמין בבני ברק, גורדי שחקים שהנוף שלהם הוא בית העלמין, ולמה בנו את זה? וכדי שחרדים חלילה לא יזלגו מבני ברק לרמת גן. צריכים לקחת את זה בחשבון. בשביל זה אנחנו צריכים מישהו שישב שם בזרוע, כשמוצאים מכרזים, להוציא מכרזים גם במקומות הנכונים, שמתאימים לציבור החרדי. וזה בראש מעיינינו הדבר הזה. ובמשרד החינוך צריכים פשוט לבטל את הגזרות. יש שם 11 גזרות קשות שפגע בכל מוסד חינוכי ובכל ילד בכל שכבת גיל, ואת הדבר הזה צריכים להשיב על כנו. שאלו אותי היום כמה כסף, אמרתם לא בקש שום כסף, אני בקש לקיים את הפסוק וישיב את הגזילה, להשיב את הגזילות, אני לא בקש שום דבר לא. מה שהיה לנו לקבל בחזרה.
אוקיי, היום כדי למצוא מקום לבנות בבני ברק צריך להיות שר המדע.
לא בבני ברק, אני אומר, יש עדיין מקומות על יד אלעד אפשר לבנות, בכל המקומות, וחריש לייעד, למשל, 3,000 דירות שהיום יצא ספר המכרזים. למה שלא יהיה סגן שר השיכון שינחה את הכיוון הזה, שחרדים ילכו שם, ולא שוב פעם, הציבור הכללי שברוך השם משופע בכל מקום שלא יהיה, מפנים עכשיו את צריפין. למה שלא יהיה סגן שר השיכון שידאג שחלק מהפינוי הזה יהיה גם לציבור החרדי שיהיה איזה פינה, כמו שראינו בקריית גת. אתה יודע, בנים עכשיו בקריית גת.
כמו המכסות בחוק הגיוס, גם כשמפנים חיילים איזה בסיס, צריך לעמוד במכסות לדירות לחרדים. חבר הכנסת הרב מוזס, תודה רבה לך על הדברים, אנחנו חייבים לסיים ונאחל קודם כל בהצלחה.
תודה גם לך לכל המאזינים, אני מאחל הצלחה לכל בית ישראל, ואם אני לא אדבר איתך פסח, חג כשר ושמח.
חג כשר ושמח, אבל נשתדל להרים טלפון אחד לשני לפני החג. בהצלחה רבה רב מוזס, תודה רבה. פרסומות
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אנחנו בזריזות בזמן שנותר לנו רוצים לשמוע עדכון על התרסקות המטוס היום מעל הרי אלפים בצרפת. שלמה ריזל כתבנו, שלום.
כן, ערב טוב.
ערב אבי. טוב.
אז העדכון האחרון באמת מגיע משרד החוץ. יש חשש שיש נוסע ישראלי, בחור שהתבורר בשנים האחרונות בברצלונה שבספרד. ההורים שלו פנו למשרד החוץ. יש חשש שהוא היה לטיסה הזו שהתרסקה בדרום מזרח צרפת מעל הרי האלפים. בדרכה לדיסלנדורף שבגרמניה. בשעה האחרונה העדכונים הנוספים שיש מגיעים מארצות הברית, שמודיע שאין חשש שההתרסקות הזו נבע מאירוע טרור. גם גרמניה הודיעה הודעה דומה לפני כמה שעות. מה שקורה עכשיו בשטח, עם רדת החשיכה, העבודות שם הופסקו, כי בין כה אין אנשים שניתן להציל אותם, כולם נהרגו בהתרסקות, 148 בני אדם בסך הכל. השלטונות בצרפת מעריכים שייקח כמה ימים עד שיגיעו לגופות האנשים שם, לשרידים של המטוס, עד שיפנו את כולם בגלל תנאי השטח הקשים. מה שכן, בינתיים הצליחו להגיע.
אין ניצולים, והם מחפשים כמובן ממצאים כדי שיסבירו את התאונה הקשה הזו. שלמה ריזל, נסתפק בדברים הללו שלך, תודה רבה לך, ואנחנו חותמים את המהדורה המרכזית לערב, מיד אחרינו שידור חי מיד אליהו. תודה לסגי פרלמוטר על הביצוע הטכני, אסתי פלד העורכת, כאן אבי ממרן, ערב טוב לכם.